זאת אומרת, יכול להיות, סוגרים עליה, זה מעניין בכלל כל המלחמות שאנחנו לא מצליחים להבין, היום את המלחמות של פעם, ששם המצור זה היה מלחמת מצור, היום מלחמת מצור, מצור, נעקוף אותך בימין, נעקוף אותך משמאל, נשאיר אותך עם האנשים שלך בפנים, נכון? אלא אם כן, אתה מהווה מטרד. לא, צריך להבין, יכול להיות, יש פה מטרד ביריחו, אולי. אבל מה שצריך להביא להגיד שזה, יש לנו, אחרי שעשינו הרבה, זה מעניין גם ההכנות שעשינו לכיבוש המעבר של הירדן, אנחנו דיברנו גם על המושגים קצת, גל מצד אחד, גל מצד השני, נכון? גלגל, גלגל, כאילו אומרת ישראל מניחת תפילין, של יד של ראש, רואים איזה משהו, ושהמעבר כמו של ים ים סוף, המעבר הזה, ושל פסח, וברית, יש הכנות נפשיות עמוקות מאוד בכניסה, והכנה של יהושע עליה, זה כל אנחנו עסוקים בהכנות. עכשיו מתחילים לעסוק בכיבוש, נכון? הפסוק הזה מעביר אותנו מהכנות לכיבוש. נכון שכבשו את הגלגל, עברו את הירדן, ושם אנחנו, אבל כאילו זה לא מלחמה, תפסו שטח. ככה זה נראה. הקרב הראשון זה הקרב על יריחו, הוא גם מתנהל בצורה מאוד מעניינת. בכל פנים, בסדר, לא התחילה מלחמה. אפילו עשינו ברית מילה שלושה ימים, וחסדי השם, כן, לא התנפלו עלינו אף אחד בזמן שהיינו כל כך כואבים שם בגלגל, ואיכלו, והיה נפל לנו מחיטתם עליהם, בגלל המעבר הירדן, הכל זה הכנות. הצד הראשון זה הצד הראשון של כיבוש הארץ. ובואים לך, אי אפשר לבוא שאתה יוצא ישראל. מעניין, הביטוי הזה נורא מעניין, ככה בא להגיד. גם איך שכבשנו את יריחו, הם מסבים אותה שלא, החומות נפלו, מכירים, הסיפור של יריחו הוא מוכר מאוד. אבל כאילו אי אפשר לבוא שאתה יוצא ישראל. אחרי שבאנו לעשות כל ההכנות של ההפנמה וכל מה שצריך, סוגרת ומסוגרת. מה זה סוגרת ומסוגרת? למה סוגרת ומסוגרת? מעניין הביטוי הזה, מה להגיד, לכאורה היא סגורה בפנינו, שלא נצליח לכבוש. יש אומרים שמה שכתוב אין יוצא ואין בא, אז הכוונה היא סוגרת ומסוגרת. היא סוגרת מלבוא ומסוגרת מלצאת. אף אחד, אתה לא רואה שום דבר, אתה רואה עיר שלמה, חבויה בצל הבתים, חבויה בצל החומות, אתה יודע שיש שם עוצמה צבאית, כי אנחנו רואים, יש ברוך הוא אומר ליהושע, איפה זה אומר? איפה הפסוק הבא? פרק פסוק ב', ואומר השם אל יהושע, רציתי בידך את יריחות מלכה גיבורי חיל. זאת אומרת, יש פה מלך, יש גיבורי חיל, יש פה משהו, עיר הזאת, שהיה לנו פתח אל תוך העיר, עם רחב, המרגלים של תוך העיר, חלק מהחלק של תוך העיר, וגם הרודפים יצאו מתוך העיר לדוף אחריהם, על שוב הרודפים, נכון? אבל מאז עברו ימים, כמה ימים עברו מאז? שלושה ימים של ברית מילה ופסח, וזה מה שעברו מאז, אבל מאז אין שום דבר, אין שום התרחשות, שום דבר, יכול להיות סגורה ומסוגרת, עומדת שם איזה מבצר און של פעם, היא לא מנידה אף, היא לא, אתה לא רואה אותה, אתה לא שומע, אין שום דבר. לא דגלון, לא איש, לא כלום. כולם מסוגרים לתוך העיר ומשקיפים עליה, אתה לא יודע מה שהם רוצים לעשות, מה התוכניות, לא יודע. טוב, אז אחרי צריך רק להגיד לי בגבי, מה הקשר של זה לפורים?
ערים מות יהושע.
הרוב המקופון מות יהושע בן נון, נכון? אתה מכיר אותה לך, אתה עושה את מגילה. נכון, עושים חוגגים שושן פורים, איפה? נורא נורא מעניין, אני מזכיר את זה בכל, כי זה באמת שייך אולי לנקודה הזאת. שערים, מאז שושן פורים בקופות חומה מות יהושע בן, למה יהושע בן? מות שושן הבירה, נס, להגיד, אתם מכירים את זה, נכון? איך שהיה, יש דיון על זה בגמרא מגילה, מה זה דף בית עמוד בית, דנים על זה בגמרא, אתם מכירים את הסוגיות האלה, שרן ארוך שם שמסביר את זה. למה מות אחשוורוש? למה מות יהושע בן נון? מה זה צבא להגיד פורים? מות יהושע בן נון. אני אעשה בשושן הבירה, אתה רוצה להגיד? למה להגיד מקופות חורמה? בשושן הבירה! היהודים עשו פורים שושן. למה לעשות מקומות אחרים? למה מוקפת חומה? למה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון? ולא ממות אחר... זה בסדר, מובן מה שאני שואל. הקפת החומה היא מקום מאתגר, למה? אנחנו מאתגר אותנו היום, גם שאנחנו לא מבינים בשביל מה זה מועיל. אתה יורד לו פגז מרגמה מעל החומה, אני יודע מה החומה כמה, 8 מטר, 10 מטר, זורקים, לא יודע מה, פעם הרומאים צריכים לזרוק בליסטראות, אבנים כאלה, מותחים כזה מכשור, ומעיפים לתוך החומה, נופלת אבן בליסטרה בתוך החומה, על מי נופלת, על מה היא נופלת, מתוך הנחה שזה מגיע לאיזה משהו. יורים חיצים עם אש לתוך החומה, עושים כל מיני דברים, אבל אתה לא יודע כלום, החומה ניצבת בפניך, חומה זה משהו. ואנחנו, חומה נותנת הגדרה. בסדר, זה מעניין הדבר הזה. אז הר"ן אומר, למה עשו מות יהושע בן נון? בגלל שבזמן שושן הבירה הצהילת עומדת חרבה. נכון או לא? חרבה לגמרי, נכון או לא נכון? זו שאלה מעניינת. מגילת אסתר, מתי היא קרתה? מתי היא קרתה? מה?
בגלות בבל.
בגלות בבל, מתי בגלות בבל זה קרתה? חז"ל פורסים לנו קצת יריעה, שהם מספרים לנו סיפור. זה נורא מעניין הסיפור. אנחנו נעשו כבר מגילת אסתר, כל ספרים שם. מאוד מעניין, למה מאוד מעניין? מרדכי, אומרים שאפילו הייתה אסתר, הייתה אשתו, כולם מכירים, נכון? בן כמה הוא היה מרדכי מזמן מגילת אסתר? בחור צעיר.
כתוב?
וכמה הוא? כתוב. מה כתוב? כתוב דבר אחד, שהוא היה מהגולה שרגלה...
יחוניה.
יחוניה. נכון, אז זה דבר ראשון, הוא גלה עם גלות יחוניה שהייתה 11 שנים לפני חורבן הבית, נכון? זה הגלות של יחוניה. אז הוא גלה עם הגלות של יחוניה, יכול להיות שגלה איתה בגיל 0, אחרי כבר היה בן חיים, כש... הוא כתוב שגבו המסגר, נכון, אחרי שהוא המסגר, שלקחו את כל המנהיגות, כשהוא ניסה לנבוכדנצר לשבור את המנהיגות. אז כשהוא גלה עם הגולה של יחוניה, יכול להיות שבתור אחד כבר המומעים, נגיד שכבר אחד מה... אחרי שהוא המסגר, אז הוא כבר, אני יודע, ב-25, 30, בסדר, בסדר. כמה שנים עוברים עד מגילת אסתר? טוב, חז"ל אומרים, מה עושה שם בכלל מרדכי? וזה איפה צריך להיות? צריך להיות שם. חז"ל אומרים, מה עושה שם? למה שואלים מה עושה? שאתה לא מכיר את הסיפור עם המן ומרדכי שהם הלכו בדרך. למה הם הלכו בדרך? מה, ולא על המן, מה לאכול? אתם מכירים את זה בסלוק כשהוא אמר, ראה לו את השוק הכתוב על הסוליה של הנעל שלו. למה הם הלכו בדרך בכלל? כי הם היו בירושלים בכלל. והמן רצה שיהיה הרשע הזה שלא יבנו את בית המקדש. ואז שלחו את מרדכי להשתדל אצל מלכות פרס. זאת אומרת, מרדכי נמצא בהתחלת העלייה. העלייה לארץ ישראל התממשה בשני גלים. גל ראשון עלו לארץ, אבל אמרו שעברו 70 שנה, נכון? חשברוש וכלים מכלים שונים. מגילת איכה, למה? כי הוא אמר חישב 70 שנה ולא נבנה הבית הזה לבית המקדש, השתמש בהם. חז"ל אומרים שמה, וגם בלשצר עשה משתה, אתם לא מכירים, אתם מכירים את זה? עשה משתה ועשו לו מנה מנה את כאלו פרסים, כי הוא הולך להשתמש בכלי בית המקדש. אז הם כולם ספרו לנבואת ירמיהו 70 שנה לחורבן הבית. אז בלשצר הוא טעה, הוא חשב שמזמן גלות יהויכין 70 שנה, או מזמן עליית בבל וכו', ואז הוא ספר לפי זה את החשבון שלו, ואז הוא הציל כלי בית המקדש. אז הייתה טעות, כי גלות בבל לא מונים, את השנים בבל לא מונים, טעות הייתה לא מונים לעליית בבל, אלא לגלות בבל, גלות יחוניה. אז אמרו, כתוב 70 שנה, מאז שיחוניה גלה, עד שעלה זרובבל, שלטיאל, צדוק יהושע הכהן הגדול, הם עלייה ראשונה. 70 שנה זה שם הנספר. 70 שנה מחורבן הבית נבנה הבית. זה שני 70. הלאומי ובית המקדש. עכשיו, כשעלו בתום ה-70 שנה ליהויכין, עלו לארץ, ואז רצו לנו בית המקדש, הפריע להם הצרית, צרית די הפריע, ובעד הם שלחו שליחים. הגויים שלחו את המן הרשע, והיהודים שלחו את מרדכי, והם הלכו בדרך, זה האגדה הזאת שדברים עליה. זאת אומרת, מרדכי הוגלה מהגלות שגלתה עם יחוניה, אם הוחש מסגר, זה כבר לא יודע באיזשהו גיל, עוברים 70 שנה, והוא עולה לארץ. ומארץ ישראל הוא הולך לעשות השתעלות שם אצל, ואז מסתבכים העניינים שם עם כל מדינת אסתר, בין זה לבין זה. לפי חז"ל, זה לוח הזמנים. זאת אומרת, שארץ ישראל היא לא שהיא שממה באותו זמן, אלא מה היא התחלת בנייה. אז נחמיה יגיע לאחר מכן והוא רואה את כל חומת ירושלים מפורצת, החומה של ירושלים, שאנחנו עדיין שומרים שם בתוך ירושלים, שושן פורים, אז עולה נחמיה ומוצא אותה מפורצת ושבורה, ואז הוא בונה את חומת ירושלים. אתם מכירים את זה? בספר נחמיה הוא בונה את חומת ירושלים. מחתיתם ברכות, דף ב' עמוד ב', מחתיתם בשלך, נמצאים ברבכם. אז ירושלים לא נבנתה עדיין. זאת אומרת, מה זה ארץ ישראל בחורבנה? אני חושב, ארץ ישראל בלי ערים מוקפות חומה. שאפילו מוקפת חומה ירושלים, היא לא מוקפת חומה. אבל יש פה יהודים בארץ. התחלת ההתיישבות יש, עולים 40 אלף, 50 אלף, התחלת ההתיישבות של בית שני התחילה. ובכל אופן ארץ ישראל עומד בשיב אמונה, והגידו, ואז לא רצו להאדיר את שמה של פרס, ככה הר"ן כותב, לכן אמרו מוקפות חומה, אמרת יהושע בן נון. עוד פעם, נפלנו לשאלה חדשה. בסדר, מוקפות חומה לא של פרס, אלא של ארץ ישראל. אז עוד פעם שאלה למה אמרת יהושע בן נון, מה זה מעניין אותם שאומרת יהושע בן נון, מה הנקודה פה בכלל? בסדר רבותיי, אנחנו, זה נורא מאתגר הסיפור הזה קצת, אני לא יודע להתגר, להסביר אותו לגמרי. אני רוצה רק להוסיף על הדבר הזה עוד דבר קטן מעניין, והוא, כתוב מסכת מגילה, שכרכים מוקפים חומה מות יהושע בן, הגדרה שעיר מוקפת חומה, אתם למדתם את הסוג הזה לפעם?
כן.
הגדרה היא שצריך להיות מוקף ולבסוף ישב, וישב ולסוף הוקף. איך צריך להיות?
הוקפנו
לסוף
ישר,
לא? מה? הוקפנו לסוף ישר. למה? מה ההיגיון שאתה חושב בדרך כלל?
הוא בונה עיר, ואז אתה מגיף את החומה.
עכשיו, אנשים עושים לעצמם חומה. אז מה זה הגדרה? ערים מוקפות חומה, אבל יהושע בן נון...
שקודם קפו, מה זה?
צריך להיות מוקף, מה החומה?
זה משהו שהוא יותר עצמי אולי לעיר. זאת אומרת, לא משהו שהוא מתווסף אחר כך.
כן, אתה צודק, אבל מה יכול להיות? נכון, זה הכיוון.
ערים חרבות.
מה?
שבאו להרים חרבות?
למה לשים מוקף חומה ואחרי זה לשבת? פה לא יושבים אנשים, יש פה מקום, לא יושבים פה אנשים. אין להם סיבה לשבת פה. נכון? אין להם פה סיבה, יכול להיות שיש להם, יכול להיות גם שיש להם סיבה לשבת. אבל יש רעיון, לפני שהם ישבו, יש סיבה למה להקיף את החומה לפני שהם באים לשבת. נכון? זה הרעיון. למה?
לסמן אולי.
מה?
לסמן.
מה לסמן?
לחלה, לסיפור עומד לקומים. לשמור על זה, כאילו...
בשביל מה צריך? מי יעלה ב... אין אינטרס לאנשים. אנשים, אין אנשים פה. אפילו אם יש, בכל אופן, המחשבה היא... היא קודמת. אין פה אנשים. אתה לא מגן על אנשים. מה פתאום לבנות חומה? אתם יודעים, בזמנם, לבנות חומה זה לקחת כל... ולסטט אותה מתוך ההר, ולסטל, ולסטל, ואחרי זה... כל החומה צריך אבן עם גדולות. כל אבן זה שלושה ימי עבודה של 10 אנשים, אתם יודעים, זה המון עבודה לסטט אותה, להוביל אותה, להכניס אותה, לבנות אותה, להוציא אותה, זה פרויקט, פרויקט על, לבנות חומה לעיר, זה לא כמו שבימין אני יודע מה לעשות, נכון? אתה שם איזה כמה מקסרים של בטון, שופר שם בטונים, והלכת הבית, אף אחד לא תחיל להזיע. לבנות חומה, זה עולה על הדעת של לבנות חומה למקום הזה, למה? בשביל מה? זה לא מגן על אנשים, לא על פרנסה.
אני חושב על סיבה אחת, אבל...
כן, מה הסיבה?
לא, אם זו חברה שהיא מותקפת, היא באה מועד חומה, ואז להקיד היישוב בפנים, כי... מפחדים מהתקפה, משהו.
מחבים מהתקפה, אבל אין פה אנשים לשמור עליהם.
לא, רוצים להקים יישוב.
כמו מונטיפיור.
לא, אז זה נקרא, זהו שאול, אם אתה רוצה להקים יישוב, זה לא שווה. יכול להיות נפקא מינה שאפילו אם המטרה שלך הייתה חומה, אז יכול להיות שישבו שם אנשים קודם. אבל אם המטרה שלך זה אנשים לא שווה, ככה אני חושב.
ברוב הסיטואציה.
צריך להשתחרר מהמושגים שלנו, תראו לי מה שאתה אגיד. וגם קשור למלחמה, מושגים שלנו.
משכנות שאננים שרוצה להוציא אותם החוצה, אז קודם כל צריך להבטיח אותם שמגיעים למקום שהוא...
נכון, אבל זה הוא שב לבסוף הוא כף. גם משכנות שאננים זה... כי המטרה שלך מי הייתה?
אנשים.
יש פה מטרה אחרת, איזה מטרה אחרת? בואי נעשה. איזה מטרה יכולה להיות פה? למי יש מטרה? למי יש מטרה, מטרת על? זה נורא מעניין. עכשיו אני רוצה להוסיף לכם, זה נורא מעניין בדבר הזה. אתם יודעים, יש 10 קדושות, הם? כתוב, יש קדושות של ארץ ישראל. אז יש ארץ ישראל קדושה מכל הארצות. ערים מוקפות חומה, מוקדושות יותר בכל ארץ ישראל כולה. למה? מה, שמת פה חומה לשמור אותה לאנשים, זה יותר קדוש, מה קרה? בירושלים יש לה קדושה, קדושת חומה, נכון?
יש לה גם עוד קדושה.
מה?
אחת, זה... כן, יש לה עוד קדושה חוץ מזה.
לא, ירושלים, נכון, ירושלים מעל, נכון. אבל ערים מוקפות חומה זה קדושה מעל הקדושה הפשוטה של היישוב.
כולל גם את ירושלים.
על גבי זה יש את, כולל גם ירושלים, על גבי זה גם יש ירושלים. שיותר קדושה מערים מוקפות חומה. ערים מוקפות חומה, מה קדושתם? שמשלחים מהם את צהריים וזווים, כן, במחנה, במדבר שלחו אותם צהריים וזווים מחוץ למחנה. בארץ ישראל, מה תעשה אתם? בים. תעשה אותם מחוץ למוקפות חומה. מה הקשר של... מי שמצורעים בגבים הם מחוץ למחנה. איך? מחוץ לערים מוקפות חומה. הם גרים כל ארץ ישראל בכפרים, בעיירות, ויש לך זה, אין בעיה למצורעים בזווים להיות. אין להם שולה. מדייק, אנחנו מצורעים בזווים. לא, לא, לא צדקתי. תמי בית ממחנה שכינה, זווים ממחנה לוויה, מצורעים. אני אקח את ההגדרה, לא? שאני טועה. מצורעים. רק מצורעים. ויש להם עוד רכה, לא מלינים את המת. איפה יש עיר אחד בארץ מאוד מאוד מקפידים על זה?
ירושלים.
זה מעין. יש להם גם מנהג ירושלים, דבר נושא, אבל כל שערים אין מנהגים של... כתוב בהלכה זה לא טוב להלין את המת בכלל. אבל חוץ מזה אין לנו, ודוחים את זה פני כבוד המשפחה, כבוד המת. אז מה היסוד פה? זה קדושה גם. מוקפת חומה זה קדושה, ממות יהושע בן נון, זה יריחו, הדוגמה הראשית הקלאסית שיש לנו זה פה, פגישה הראשונה שלנו עם מגילת אסתר, מוקפת חומת יהושע בן נון זה פה, עם הסוגרת והמסוגרת הזאת. מה זה יכול להיות? למי יש אינטרס? למי יש אינטרס לבנות חומה וזה לא בשביל אנשים? אתה גמרת קורס ציני, מה זה?
אני אמרתי סיבה אחת.
אם יש למלכות תפיסה ביטחונית של הארץ שלה, שהיא הולכת לשמור על נקודות אסטרטגיות, היא חשוב לה להחזיק את הארץ בידיה, מה היא תעשה? היא תבנה חומות על המקומות האסטרטגיים, בין אם זה הר, בין אם זה צומת, בין זה מעבר, איך הוא מעבר הכרחי, כל מיני דברים כאלה, אתה צריך, אתה רוצה להגן על נקודה אסטרטגית. מי יבנה את העיר המוקפת חומה? המלכות. לא יבנה אותם אנשים, אנשים גם אין להם כסף לזה, ואין להם אפשרות לזה, ואין להם סיבה לזה.
אבל תמיד צריך את האנשים שיחלסו את המקום.
מה?
תמיד צריך את האנשים שיחלסו את המקום, שיגורו בו.
נכון. אתה צריך להביא לשם אנשים גם, אבל אני אומר מה האינטרס? האינטרס לבנות חומה בפני אנשים. זה אינטרס של מלכות. של מלכות, ככה נראה לי. זה דבר מלכותי, שאתה רוצה עכשיו לאחוז את הצומת, את הגבעה, את המקום האחר, את המעבר. אתה רוצה לחסום טבריה, מוקפת חומה, אבל לא ברור עם הים, זה נקרא רק מכיר. בסוגיה גם צריך את מגילה עם הים, אבל זה מקום שאתה רוצה לעבור, צפונה. אתה רוצה לעבור צפונה באזור בית שען, לעבור לצפון, לא מצד ימין, מצד שמאל, של הים כנרת. תופס עמדה, אתה תופס עמדה חשובה בארץ. עמדה קריטית, אסטרטגית. כשהחומה היא מהווה אינטרס ביטחוני על, לתקוף אותה, לפרק אותה, אתה צריך להזיז אותה מהדרך ויש לך בעיה, מגינים, הכוח שלהם הוא יותר גדול משלך. אתה צריך לזעזע החומה, אז אתה צריך להביא המון המון אנשים, ויראו עליהם חצי, שפחו עליהם שמן חם, ואני לא יודע מה שתרצו יעשו להם. היתרון של המגינים הוא חזק נורא, והם יושבים במקום שאתה לא יכול בלעדיו, אתה חייב לתקוף אותו, אתה לא יכול לעקוף אותו. גבעת התחמושת, אתם מכירים, קרב מפורסם בירושלים. אז יש טוענים שהיה שם שאפשר היה, לא היה צריך לתקוף אותה בכלל, אפשר היה... אח שלי הגדול היה בחטיבה הירושלמית, לא בחטיבת הצנחנים. אבל אם היה להם פקודה למלחמה, פלוגת רתק ועדה מאוד על כל גבעת התחמושת, מקחי, מרגמות, שהם לא הרים שם את הראש בכלל, ונהלת הכיבוש של ירושלים, לעקוף אותם בכלל. להגיע אליהם שהם יישארו בתור אדומה מהכוח שלה, ושישארו בתור אי, לעקוף אותם מסביב. והצנחנים נכנסו שם תוך האש. עשו מזה קרב גבורה. טוב, ברוך השם. הפך להיות חלק מהמורשת. אז זה היה נקודה, אתה חייב לתקוף, אתה לא יכול לעבור, אתה לא יכול... אז זה מעניין שהנקודה, צריך להבחין בזה, הנקודה שמאחיזה את הביטחון של הארץ מקבלת ערך של קודש. נכון? מה שאתה, איפה שאתה אוחז, איך אומר הרמב"ן? לא לעזבה, לא לאומה, לא לשממה ולא לאומה זאת אומרת, יש ערך של קודש. זה להבחין, האחיזה בארץ זה ערך של קודש. ועכשיו, מה מזה מות יהושע בן נון? ששם, לפני מות יהושע בן נון, היה פה יישוב מפותח, והם הקיפו בחומות את כל הנקודות האסטרטגיות, ועל זה אנחנו הולכים לכבוש, זה העברת השליטה, מידיהם של עמי כנען לידי יהושע וצבאו. זה הנקודה שבתוכה ביססנו את שלטוננו על ארץ ישראל, מהמקום הזה התבסס שלטון. וההתבססות השלטון הפיזי, הביטחוני, הממשי, הוא שייך לקדושת הארץ. זה דבר מאוד יסודי, אני לא מבין את זה, ככה אני אומר, זה כך כזה כתוב. יש לה קדושת הרחומה, ויש להם ערך, להגיד, הוא כפול בסוף ישב, לא שמעתי פירוש אחר, חוץ מה שאני אמרתי עכשיו. הערך הביטחוני, לא של האנשים היושבים, אלא של המלך, של המלכות, של המחות, שהוא רוצה שהעיר הזאת תחוז בשבילו את כל הארץ. יריחו. טוב, יריחו, היא מעניינת מתי בנו אותה, לא יודע. הרי בהתחלה בכלל עשו לעלות לארץ ישראל מצד הדרום, רק אחרי זה עשינו, אחרי שבדור האחרון של, של בי המדבר, אז הם באו ללכת צפונה, אז בלחמה נגד מלך ערד, ואז ירדו לכיוון אילת, הקיפו את הדרום ומאה, ואז באו, נחתו על יריחו מצד מהכיוון ההוא. אבל כשבאים לוחות על יריחו מהכיוון ההוא, אין להם ברירה. זו עיר שעומדת שם, כנראה במפתח של ארץ ישראל.
עד היום.
מה?
עד היום, היא באמת בקצה של כביש אחד.
יפה, באמת, איפה?
בירידה מירושלים לים המלח.
כן, זה הירידה, כנראה זאת ירידה מרכזית.
לא, דרך עתיקה.
כן, זה איש מצוק העתיקים, מי שמגיע עד האזור ההוא. צפונה כאן עם הקרנטל ועוד מתחיל בתחיל. אתם כדי להבקיע למרכז הארץ ואפילו לעבור לאזור השפלה. במקום הזה, אז היא יושבת, יש לה מבצר עוז כזה, וזה הנקודה של השבירה הראשונה של עם ישראל את, 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 את המנעול הזה. והקדוש ברוך הוא מציב את זה כמנעול, נחזור לפסוק של האחרונות. זאת אומרת, אני אומר ככה, בעיקרון, זה עיר מוקפת חומה עם אותו יש בילון, הדוגמה הקלאסית זה יריחו.
למה זה אבל משנה? זאת אומרת, זה עדיין לא כל כך מסביר למה זה, הסימן שמשנה, זה שזה מוקף חומה. גם אם זה המלכות בנתה ולא אנשים פרטיים.
כי מלכות יושבת, נגיד אותה מלכות, יש לך אנשים מסתובבים ובכל מיני מקומות, אבל אתה אומר, אני צריך לבסס את השלטון שלי על הארץ, מכל מיני סוג, גם מרדות פנימיות, גם מלכות בחוץ, אני צריך לאחוז את ה... אתה יושב לך על המפה של הארץ, גם בזמנם לא בדיוק שבו על מפה, אתה יודע, לא יודע על מה שבו בדיוק, ואז הוא אומר, נגיד אתה יושב על מפה, ואתה אומר, אני צריך לאחוז את הארץ. יכול להיות אפילו שמזמנם, בימינו, אתה רוצה לחשוב, יש לך איך תיאורטי, איפה אתה אוכל יותר. הם ידעו, הדרך הולכת מפה, מי שרוצה מסתכל עליך משם, רואים ככה, מי שסתכל עליך משם. הפיזי היה נקרא לנגיד עיניהם חזק, השיקולים היו הפיזיים היו יותר חזקים, אתה יושב על המפה, על הקיר, ונסה לראות לפי הקווי גובה מה יותר טוב. הפיזי, הם ידעו שפה עולים להר, פה יורדים מההר, פה זה מסלול מהצפון לדרום דרך הבקעה, זה, יודעים שזה מקום שאתה צריך לתפוס אותו. אתה תפס אותו שם מבצר עוז, שבמיוחד שלך חומה. החומה הזאת זה חומה, זה לכבוש חומה. ירושלים הייתה במצור כמה שנים, זמן לבחד נצר. 3 שנים ירושלים הייתה במצור. אין יוצא, לא כבשו, 3, 2.5 שנים שירושלים שהיה במצור.
זה כל...
וגם הרומאים. מצדה, אתם לא מכירים את הסיפור של מצדה. גם מצדה אלא גם תנאים טופוגרפיים, חזק ירושלים אלא תנאים טופוגרפיים די טובים, לא כמו של מצדה, אבל תנאים טופוגרפיים די טובים לירושלים. רק כיוון אחד שהוא חלש יותר, צפון, בצפון תיפתח הרעה כמו שאומרים, אבל חוץ מזה ירושלים היא יורדת נכון דרך למטה, או מקיפה, דרך הר ציון, אתה חוזר מהתחלה אפילו במחת הסולטן, דרך קוראים לזה, נכון? עד צפון, מצפון טיפה, זה החלק החלש. אבל זה גם מוקף, אבל מצדה, כל מי שמסתכל על מצדה לא מבין איך כבשו. מבין כבשו את זה, פתאום יש שם פרויקט שאפשר להבין אותו, נכון? הסוללה הזאת. והיום היא נשחקה הרבה, כי אתה מגיע בסוללה עד איזה 8 מטר מלמעלה, 10 מטר מלמעלה, ויכול להיות שהייתה...
או, על המגדל.
על המגדל, שהם הרימו אותו למעלה, אבל אז גם את המגדל הזה אתה צריך שיהיה כביש רחב, לא לשפיץ, לא מגדל לא הולך לשפיץ. זאת אומרת, אז איך שלא יהיה, זה היה משהו הרבה יותר מסיבי. איך הם בנו את זה? איך הנצורים נתנו להם לבנות את זה? אז אני גם, זה חיזיון, יש חיזיון אורקולי, אתם מכירים ליד מצדה, חיזיון אורקולי. אז הייתי, שראיתי את זה שם, אז הם רואים שהם התחילו לבנות את זה, אז הם הביאו שבויים יהודים. הם עושים בחיזוי, אנשים התחילו לזרוק על הבונים מלמעלה סלעים, שמן רותח, התחילו לצעוק מה ישראל. ככה בחיזיון הוא עצר אותם, כתוב אלעזר בן יאיר, הוא בא לעצור את ה... אי אפשר להסביר את זה אחרת. הם הביאו יהודים שיבנו את הסוללה, ואנשי מצדה לא רצו לפגוע בהם. זה ההסבר הגיוני היחידי, איך אתה יכול להרים דבר כזה שם?
יש להם
איזה
משהו דבר מלאי מוגבל?
מה?
יכול להיות, טוב,
יש לך מחשבה אחרת?
יש להם מלאי מוגבל של תחמושת בפנים.
שעושים בצבא.
כמה שנים אפשר?
כמה, אתה יודע איזה מלאים היו להם שם?
כמה זמן אפשר אבל לשפוך שמן? כמה שמן רותח יש להם כבר בתוך העיר?
אז א',
כמה אבנים? נגמר, זה כולה הר אחד.
כולה הר אחד. שאת כל, מי בנה את זה?
אורדוס.
אורדוס. תאמין לי שהוא שמה שם כמות של נשק ותחמושת וזה של... ומים, אתה יודע כמה יש שם? בורות מלאים, יש שם כמה זה 10-12 בורות חקוקים בער שאי אפשר לתאר אותה. זה דבר משיגנר, לבנות ככה באמצע צוק במדבר כל כך. אני משוכנע שאליהם, זה לא היה מחסור. במיוחד שאתה עמד למעלה, נותן לצליפה אחד-אחד, אתה לא צריך... זה לא כמו אלה שבאו... הם צריכים להביא הרבה תחמושת, הרבה מים, הרבה אוכל, הרבה איזה ממרחקים. גם אלה שסוגרים אל המצור, יש להם בעיה לא קלה. זה להם בעיה יותר קשה, להם היה המון מים בתוך מצדה, ולהם הם צריכים להביא מים, אני לא יודע מאיפה, מעין המר, מעין גדי, אני לא יודע מאיפה להביא מים. זה לא קל. הם צריכים לגמור את המצור מהר, לא יכולים למשוך אותו. לא משנה, סתם, זה מצור. חומה, אנחנו לא רוצה להגיד, אנחנו לא קולטים מה זה מלחמה עם חומה מסביב, כי יש לנו כלי נשק לולי מסלול, יש לנו גם ראייה של הליקופטרים, זה לראות מלמעלה. החומה מתחילה להיות גורם קצת מצחיק במלחמה. זה בשביל חבר'ה, בשביל תפוס מחסה קצת, אבל לא משהו שמכריע גורלות. אבל פעם זה היה...
מכשול.
מכשול, זה מכשול אמיתי, מאחור נמצאים אנשים, נחושים, ויש להם כנראה את כל המים והמה וזה, וזה לעמוד במצור, ולך תשבור את הראש.
אבל זה לא היה, זאת אומרת, אנחנו קוראים אחר כך שמלך יריחו אחד, מלך גזר, זאת אומרת, זה כל מקום יש את המלך שלו, זה לא שהמלכות בחרה ערים אסטרטגיות. בסופו של דבר, לכל אחד יש את השלטונות הפרטיים שלו.
נכון, אבל עד בכל אופן הוא נקרא לשם ערים מוקפת חומה שלו. אפילו אם נגיד שזה כדבריך, שיש פה... התברר לבסוף שלא איזה מלכות מאוחדת עם מלך כמה מלכים תקיפים, אלא 31 מלכים, כן? כמו שבמשך הספר, הם התפרקו בינתיים. גם זה מאוד יכול להיות, תמיד שואלים שאלה. לא שלם אבון האמורי, נכון? מתי לא שלם אבון האמורי עד הנה? אמר לו כך אמור לאברהם אבינו, נכון? צריך להיות שלם אבון האמורי כשנצח אותם, אבל לפני, מתי שלם? בחטא המרגלים? או בכניסה לארץ, מתי של עם אבון האמורי?
חטא המרגלים, נכון.
בכניסה לארץ או בחטא המרגלים, מתי?
חטא המרגלים.
מה?
חטא המרגלים.
חטא המרגלים.
כבר באו להיכנס.
אז כבר של עם אבון האמורי. יכול להיות. כי למה? כי יכול להיות ש... מה מפרק את העם, את החברה, את התרבות? מה מפרק אותם? מה ממסמס אותם? האבון שלהם. בעם ישראל יש הרבה מצוות, הרבה תורה, ויותר משהו של גויים. אבל לא משנה, זה בתורה ובמצוות עולם הערכים המוסרי שמגבש אותם כפי התפיסה הערכית שלהם, אם הם יקשלו בזה, הם יפלו. יש את ראו חיים בלאו. ברגע שאתה נופל מבפנים, אתה נופל. שלום אבונה, אמורי אדמה, זה לא כאילו הקדוש ברוך הוא מסמן וי בשמיים, טיק טיק טיק, זה ודאי שזה ככה. ודאי שזה ככה ולא ככה, אנחנו לא יודעים. רק אני אומר שזה ודאי שזה מסה של עוצמה, שכנראה כששלם, המטרה הייתה שעם ישראל בזמן חטא המרגלים יתנפל עליהם, הם לא עוזם וגבורתם. והרבו 40 שנה, ובון מסמס אותם ל-31 מלכויות. הם כבר לא היו כל כך עזים, חדים וגיבורים כמו בזמן שהמרגלים ראו אותם. אבון האמורי קילה אותם ב-40 שנה אליהם, ואנחנו נענינו להם במדרגה שונה בתכלית מה שהם מצופה מאיתנו. מתי הייתה גבורת החיל? גבורת החיל נגד הגבורת החיל, ששם תהיה מלחמה. מלחמה באמת שהכוח הישראלי יוריד ארצה את הכוח הכנעני. טוב, אז זה מה שאני צריך להגיד, כמו שאתה אומר, יש פה הרבה מלאכים. אבל גם מלאך יריחו, זה נקודת העוז שלו. וגם כל אחד כנראה מתגבר את השני. אחרי זה יש מלחמה של ארבעת המלאכים, חמשת המלאכים, נגיד, אתה מכיר את זה, עוד מלחמות בהמשך. אתה רואה שגם מתלכדים, ומתפרקים, וקמים, ובונים. וגם אתה, כמה אתה מבין מה קורה, לא יודע.
אז מה בכניסת יהושע? זאת אומרת, הרב אמר, אם היו נכנסים בזמן המרגלים, זה היה עוז מול עוז ישראל, מול עוז...
יהושע זה גם עוז וגבורה שלהם, אז זה ירד ב-40 שנה.
גם שלהם או שלנו?
שלהם וגם שלנו קצת. צדל משה רבינו, יש יהושע בן נון. זה לעומת זה. מה שצריך שם, יש לנו. זה לא אותו דבר, גם יהושע בן נון, עם כל מה שאנחנו מדברים, זוכרים. שהוא קיבל תורה מסיני, משרה ליהושע, הוא הכובש של ארץ ישראל, הוא הכובש הראשוני של ארץ ישראל, זה הכובש שכבש את כל ארץ בשבילנו, הכיבוש יותר אותנטי של ארץ ישראל, יהושע בן נון. וצריך להבחין מי זה יהושע בן נון. אבל יחד עם זה, כל העוז והגבורה שנמסרו בידו, והיה לו, זה לא הייתה מדע מרגה כמו ש40 שנה קודם.
זה סיבה לזה שנשארו, לא הורישו את כל אחד ההורישו.
כן, יכול להיות, לא יודע, מפעלים. רק צריך להגיד שאנחנו סוגרת ומסוגרת, אז אני אגיד כמה דברים. מה לזה, כאילו שהחלק הקודם, כאילו מעיד על אי אפשרות, לא על האפשרות, אלא אתה בחוץ, אתה לא יכול. זה קצת להבחין גם למה, לתת הגדרה למה לא יכולים. רציתי לטעון גם דבר סוף כל המסע שעשינו, להבין שזה מוקפת חומה, וזה ערכה של הארץ, וזה ביטחונה של הארץ, וזה, מבחינתנו, זה התחלת הכיבוש, התחלת האחיזה שלנו בארץ ישראל וקדושתה, וממילא כאשר אנחנו מדברים על ארץ ישראל שהייתה במצב בעייתי בזמן המגילה, רוצים לדבר על תפארתה של ארץ ישראל, ומדברים על התפארת שלה מפעם ראשונה שבידינו. מוקפות חומה מאות יהושע בן נון, זאת אומרת, עברת השלטון, עברת של שלטון שיש לו קדושה וכו', והתחלה של ההתחלה זה יריחו. אז גם זה מעין הדבר הזה, כן, זה התחלת השבירה של המעוז, של הביטחון, של החומות, של זה נצל, על זה מדובר פה. גם התחושה שאומרים לך, אתה לא אתה כן. אתה לא יכול. עוד הפעם, מה יכולים לחיות עיר עם, לא יודע מה המרחק של הלימודים, עם רונטקה, כמה יש לעיר הזאת מצד לצד, כמה אנשים יכולים להכניס, מחוץ 60 ריבו. זה לא מעניין, כי יש איזה, בכל אופן, העיר המוקפת חומה שבאה במצור, ואתה רוצה להיכנס אליה, אם עם ישראל צריך... אין להם מען, אין להם כלום, מצא 60 ריבו, כמה אתה יכול לתת להם לשבת מסביב לעיר הזאת? למנעול הזה, כמה זמן? צריכים לכבוש אותה, להמשיך הלאה, נו נראה אותך. אז גבורה מסוגרת, הכוונה היא, העוז שלה הוא כזה איתן, כלפי חוץ, אתה לא רואה כלום, גם אתה כלפי פנים, הכל כמו גוש אחד של אבן שעומד מולך.
מה זה אין יוצא ואין בה?
אז אין יוצא שאף אחד לא יוצא ממנה, היא לא מאפשרת לא לצאת, וככה הוא מסוגרת ומסוגרת.
אתה לא רואה... זה לאדם.
נכון. אתה לא רואה עוד חיים מתוך העיר החוצה, זה יכול להיות, ככה אני מבין שזה, לפעמים זה נדמה לך, זה נטוש. אז זה מאיים. זה לא נטוש. ככל, אם אתה רואה סימני חיים, אתה מתחיל לחשוב משהו, אבל אתה רואה... זה יכול להיות, אני לא יודע. זה עיר שהיא מביצה רוס, יכול להיות שזה רק לשון יופיע לשון, מסוגרת ומסוגרת, הכוונה גם סוגרת וגם מסוגרת.
כן.
זאת אומרת, בכל התוקף הגבורה שיכול להיות בסגירה שלה.
יש גם קצת מקופת, יכול להיות גם שהם סגורים, כאילו, הם גם מפרים להם
ישראל. ורוב פחד מאיתנו, הם סגורים.
כן.
אבל לא שהם באים לייצר עוז, הם באים לייצר מכשול, הם באים לייצר תעוזה, הם באים לייצר משהו.
גם הם בבעיה, אבל.
יכול להיות שהם בבעיה, ויכול להיות שהם מפועלים, כשדיברנו על הפרקים הקודמים, ראינו שהם מבועלים הרבה יותר.
כן.
כן, באו המרגלים לתוך, ישר מרגלים, ישר רודפים וכו'. כן? וגם הורי נמוג בכל שבי ארץ לפניכם, ככה מרחה וכו'. ודאי, אבל בכל אופן, הם יודעים שאם הם לא יתפסו עוז וגבורה, אנחנו נאכל אותם בלי מלח, בואו מלחמה לחיים ולמוות בשבילהם, נכון? כי הרי שלוש גרות שלך יהושע בכניסה לארץ, אתה רוצה להשלים, ישלים, רוצה לברוח, יברח, רוצה להילחם, יילחם. אז כל מי שהחליט להישאר, הוא יודע שהוא החליט מה לעשות,
להילחם.
אז אמנם ראו אותנו מעבר לירדן, ראו אותנו בכל מיני מקומות אחרים, ויכול... לא ראו אותנו בגובה העיניים של 60 ריבו על העיר. בסדר, יכול להיות שיש כל מיני פסיכולוגיות מסביב, אבל הם לא עזבו. למה הם לא עזבו? כי זה ארץ כנען, כי זה ארץ חשוב לזה שלהם, כי זה מקור... לא יודע, לא עזבו. אבל הם מבינים, אתה עכשיו נלחם עכשיו, בתעבוד, הוא אומר, ילם, הם יהיו עבודים, נכון? חוץ מרחב וביתה, לא נשאר שם כלום. אז מצד אחד, מה שזה לא עוזר לאנשים לפעמים ללחם יותר בגבורה. אנשים חושבים שברגע שאתה מפוחד, יעשו לך קציסות, אז אתה תלחם יותר בגבורה. זה לא נכון. לפעמים אתה מפוחד, אתה לא מזיז אף אף. חלק גדול מהמלחמות של הצבא זה להטיל אימה ופחד על הצד השני. אז הצלחת את זה, אז הוא שבור. אז הוא אוכל אותו ככה, אבל...
זה כל המלחמה.
מה?
זה כל הרעיון של מלחמה.
חלק מהפסיכולוגיה של המלחמה.
הכל זה, אתה רואה לשבור את הרצון של השני.
נכון. אבל השני, אבל השני כתוב, היה פעם אחת, המלחמה נגד הפלישתים. שהביאו את ארון הברית, הביאו למחנה, ואז כולם עשו, כזה גדול, וזה, עשו שרים השכם. ואז הפלישתים אמרו, מה קורה? אם אנחנו נתפוס עמדה, לא זה, אז הם יאכלו אותנו היהודים, נכון? התחזקו והיו פלישתים.
זה, כן, גם זה.
אז לא, יש מצב
ש... יש טעות, אם אתה סוגר על הניח על האויב מכל הכיוונים, זה הכי גרוע.
מה זה?
אם אתה סוגר על האויב מכל הכיוונים, תמיד צריך על האויב, זה את האפשרות לברוח.
ככה לומדים. נכון.
כי אם אתה לא יכול לברוח, אין למה להפסיד, אז ייכנס בכל הכוח שלו.
נכון. זה גם נכון. אז האויב ייכנס בכל הכוח שלו.
כן.
כן, הוא יהיה למלחמת נואשים.
כן. תמיד צריך את האויב את האופציה לברוח.
נכון. זאת אומרת, האויב צריך לעבור מעבר נפשי. אם הוא לא יעבור אותו, הוא יתאכל אותו. אבל יש לו סיכוי לעבור את המעבר הנפשי. של להיות גיבור חי לכם על החיים. במידה, ואתה משאיר לו דופן פתוחה, אז הוא מעדיף לברוח משם, אז אין לו, זה הרעיון. כמו שאתה אומר, אבל... אז אני אומר, לכן, בתוך העיר עצמה, יש גם נחישות. אבל המבצר של העיר, והיכולת של המבצר, והעוצמה הזאת נותנת להם הרגשת חוסן. הרגשה שהם יכולים להדוף את המצור. ככה זה בכל מקום לחמת המצור שהיו תמיד, בזמן הקדום. הם מלחמת מצור, גם בסוף בר כוכבא, למה הוא נפל? כי הוא נסוג לתוך ביתר. שהוא נהל מלחמות שטח נגד הרומאים, הוא נחל קרבות על גבי קרבות, אבל הרומאים סגרו, לא לתוך מצור, לתוך ביתר.
ישראל דווקא בסיבובים שהם עושים שם, כשהם לא מסתערים ישירות, הם מורידים את כל
האפקטיביות.
לא, ישראל, לא ליריחו. כשהם מסתובבים סביבה, הם מורידים את כל האפקטיביות של הביטחון שלהם.
של העיר.
כן, כי הם לא מגיעים. אם היו מתקיפים ישר, הם היו מתמלאים בעוז.
כן, זה שאלה מעניין.
השיטה להילחם.
לא, אני לא יודע מה זה עושה להם.
זה מחזיר חוסר ידיעה לחוסר ידיעה.
כן, זה יכול להיות. זה גם שאלה מה קורה לאנשי הזה, אבל זה דבר מעניין. כל מה שציתי לציין בלימוד שלנו, דבר ראשון, זה שכאילו יש לך מעצור טענה. למה אתה להגיד? כי לארץ ישראל זה קודש, קודש ישראל השם, זה ארץ שאני השם בא משתך לא שם עד אחרית השנה. אז המעברים האלה, למרות כל ההכנות המופלאות שעשו עד עכשיו, בא כתוב אומר, לא. אתה לא נכנס. וגם אתה רואה, ויאמר השם אלי שרתתי בידך את יריחו ואת מלכת גיבורך, אז הכוונה זה, פה הכיבוש לא מתחיל, גם הצורת הכיבוש בסופו של דבר, היא לא תהיה צורת כיבוש אנושית פשוטה, נכון? היא תהיה צורת כיבוש עם החומות והשערים והשופרים והשופרות וכל הסיפור שיהיה מסביב ליריחו. טוב, אז בואו נתחיל לקרוא קצת, יש לנו עוד כמה דקות. ואם השם אל יהושע, הרי נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי חיל. איזה קושי יש בפסוק הזה? צריך להיות, נתתי בידך וביד ישראל, נכון? סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל נצא ואין בה, נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי חיל. וסבותם את העיר, זה כבר לא לשון יחיד, אלא לשון רבים, נכון?
כן.
זה הבחנה בדבר הזה, זאת אומרת, כמובן שאומרים ליהושע, הכוונה לכלל ישראל. אבל היכולת של כלל ישראל להתרכז ביהושע בן נון, שהוא שקול כנגד כל ישראל, זה מה שכתוב בפסוק, נכון? הרי נתתי בידך, ואנחנו מבינים, לא בתור יהושע בן נון האיש הפרטי, אלא בתור יהושע בן נון, שהוא, כל הדמות שלו של יהושע בן נון, קיבל תורה ממשה רבינו ומסורות הלאה, וכובש את ישראל, וגיבורי חיל, וכל מה שיהושע בן נון מסמל לפנינו, נכון? אז, בידך, הכוונה בידך, אבל אני מבין שאפשר להבין פה בנקודה הזאת, היכולת של כלל ישראל להתרכז בדמות המפקד, בדמות המוביל, בדמות המנהיג, היא יכולת של שבחה של האומה גם. זה, אתם מבינים שאני אומר, היכולת שתהיה בראש אחד, כאיש אחד, בלב אחד, בראש אחד, רק כדי כך, קדוש ברוך הוא בידך, ולא הכוונה ביד האיש הבודד, אלא בגלל, לכאורה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר על אישים בודדים. זה יהיה לעתיד לבוא, עוד בערך מיליון שנה, לא יודעים מתי זה יהיה. כי כשתהיה, איך אומרים, לעתיד לבוא, מלא ארץ דעת השם.
כמיים לים.
כמיים לים מכסים, כן. עד אז יש לנו עוד הרבה עבודה, וגם עד מה יהיה אז אנחנו לא מבינים בדיוק. אבל היסוד הכללי דיבר השם אל כל קהלינו. היסוד הזה שעם ישראל זה מין איזה תודעה כזאת, נכון? תודעה מיוחדת, תודעה כלל ישראלית, כלל לאומית. שם במקום של התודעה הזאת, הקדוש ברוך הוא תלת בחיי את הכל. זה דיברנו לא פעם, נכון? הקדוש ברוך הוא חיי את הכל. כולל את החתולים גם להבדיל, ואת הגויים, ואת הימים, ואת הגלקסיות, את הכל הוא מחיה. נכון, עולם השם בכלל נמצא בשמיים. אבל נבראה תודעה שהחיות מאת השם שתיכנס אליה, זה לא לברוח מחתול כמו של עכבר, ולא לרדוף אחרי עכבר כמו של חתול, אלא תודעת, להבדיל לפי הבדלות, תודעת של שם השם, לקרוא בשם השם, תודעת של מוסר, של יושר, של תורה, זה ההבדל המשמעותי. נכון? הכוז הריבוני דומם, צומח, חי מדבר וישראל שם במהלך הכוז בפרקים שלה. התחלה, כדי לקלוט את זה, שזה חיות, החיות שבחיי אתה דומם, אתה צומח, אתה חי, משתדרגת למדרגה כזאת, שלכן דיבר השם על כל קהלינו. אבל יש אישים מאוד מיוחדים שאין להם לעצמם כלום, וכל כולם הם איזה ביטול גמור, להשם ולישראל עמו, עד כדי כך שהאישיות שלהם היא מרכזת את כל מה שקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לעולם באותו זמן. פה זה מובן, פה זה כיבוש ארץ ישראל, וכיבוש יריחו, וכניסה לארץ, בידך, בידך זהו, הוא מאוד מובן, אבל גם כשאלישע שם חוטב עצים הגרזן, ואנשה והברזן נופל לתוך המים, ואלישע מרים את הברזן מתוך המים, זה להבחין, זה לא עכשיו מופתים כאלה, אלא הכוונה היא, יש פה משהו לברר בתורה, בישראליות. למה? מה, למה גרזן נפל המים? לא יודע, לא חייתי את הפרק הזה, אני לא מבין אותו, לא קולט אותו. אבל הקדוש ברוך הוא מדבר לכל קהלינו. מקום של שרת שכינה זה מקום שמדבר לכלל ישראל. זה, המזו יצרתי תהילתי לספר, ולכן בידך הכוונה היא, ביכולתך לאחד את האומה הזאת, להיות כאיש אחד בלב אחד. ואני רוצה להדגיש בפניך שזה בידך. אך אני חושב, זה לא רק שזה הכוונה, עכשיו בידך, אנחנו, קשה לנו לתפוס את זה בדמיון שלנו, אנחנו בינתיים את האיש, אנחנו מצרים 70 קילו, בתבנית החותם, ואני יודע, בעיניים ובאוזניים, זה מה שאנחנו רואים, אז כאילו זה איש אחד. אבל הכוונה, יכולת להכיל ולדאוג, למסור את הנפש, ולחשוב מחשבות גרדות, כל המחשבות הכלליות האלה שיש את הלשוע, בידך. כן. וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, כיף את העיר פעם אחת. עכשיו, וסבותם, עכשיו אני רק רוצה להבחיר, ככה, במשל הזה, אנחנו הולכים להקיף, נכון? מי הולך להיות מסביב לעיר הזאת? העיר הזאת, המקום שלה הוא תורה. מי מקיף אותה? אנחנו מקיפים אותה, נכון? זה סיפור כזה של הקפה. הקפה היא ביטוי של נתינת מקום, אנחנו כובשים את כל השטח שהוא מסביב לעיר. אנחנו מסובבים את העיר. אנחנו לא רק הולכים עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. התנועה הסיבובית היא התנועה שהיא מקיפת המקום, שגורמת למקום להיות מה שהוא. יש תמיד, זה סיפור כזה, תמיד צריך לבחון בדברים האלה. יש את חיים של האדם, ומה שמקיף אותו מסביב. המון המון דברים מקיפים אותנו מסביב, והם גורמים לנו לרצות מה שאנחנו רוצים, ולעשות מה שאנחנו רוצים, אתם יודעים, המון דברים מקיף, ויש לנו את העוז שלנו, הפנימי שלנו, של כל יהודי, באשר הוא, נכון? עוז פנימי ושכל פנימי. אבל יש המון סיבות מסביב, סיבות מקיפים. זאת אומרת, השליטה, אני לא יודע מה זה מסמל, השליטה על המרחב, ישראל מפגינים את השליטה, הולכים ושולטים על כל המרחב של סביבות העיר כולו, של כולה. נותנים תחושה לבני העיר שמי ששולט על המרחב שלהם, מי זה?
עם ישראל.
עם ישראל. זה נכון שאנחנו עושים את זה יותר. שעושים את זה עם ארון, עם ארון השם, ותוקעים שופרות, ועושים את זה בדבר השם. זאת אומרת, צריך להבחין בזה. אנחנו, הפעולה הזאת, הראשונה שלנו, של, של, של כיבוש הארץ, היא מתרחשת בצדות, ואני לא רוצה לדבר, זאת השם. כלומר, בזאת השם, עברנו שני פסוקים בספר יהושע גם חשוב.
חשוב מאוד.
מה?
חשוב מאוד.
לא, רוצים ללמוד פרק שלם.